שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. לאמריקאים נמאס באופן רשמי מבנימין נתניהו. זה ההסבר שייתן פה תכף הדיפלומט לשעבר אלון פינקס לביקור של השר בני גנץ בבית הלבן. עם חנין מג'דלה נדבר על הרעב המחמיר בעזה, על פרסת הסיוע האמריקאי, והאם זה בדיוק כמו שרצה סינואר לפני 7 באוקטובר. בהמשך על הקיבוצים, שהפכו לאחד הנושאים החמים בפוליטיקה, עוד לפני אירועי אוקטובר, המזכ"ל היוצא של התנועה, ניר מאיר, ימחה כאן על האשמות בפריבילגיות, חיים לוינסון יענה לו. ולבסוף, על הסרט המדובר של הרגע, חולית 2, עם צילומים מרהיבים, קדר שחקנים צעיר ומדובר, ולמרות תרגום גרוע במיוחד לעברית, נועה מנהיים ואורון שמיר ממליצים לרוץ לראות.
What we are seeing every day in Gaza is devastating. We have seen reports of families eating leaves or animal feed. Women giving birth to malnourished babies with little or no medical care. And children dying from malnutrition and dehydration.
המצב ברצועת עזה הולך ומחריף בימים האחרונים. הסוכניות של האום מדברות על מצב של רעב של התושבים המקומיים. בינתיים הפסקת האש הולכת ומתרחקת. שלום חנין מג'דלה.
שלום ליאור.
אם את צריכה לתאר את מה שקורה ברצועה, בצורה מוחלטת אפשר לדבר על רעב, 2.5 מיליון אנשים לא מקבלים אוכל?
אני חושבת שאנחנו בשלב שבו אנחנו אחרי המשבר. המשבר החל לפני חודשיים, בדצמבר, רעב קטסטרופלי, קולקטיבי, והתוצאות של הרעב שהחל בדצמבר יהיה אלפי מתים מרעב גם בימים הקרובים. זה משהו שלא לוקחים אותו בחשבון.
אנחנו ראינו את התקרית שהייתה בשבוע שעבר עם גם הפגזה של צהל לתוך המון פלסטינים. מבינים כבר מה קרה שם?
מאוד פשוט. אנשים רעבים לפת לחם, המחירים של הקמח בשמיים. אז ברגע שנכנס מעט מאוד סיוע וכל כך הרבה אנשים רעבים, אז מן הסתם יהיו תקריות כאלה, שצהל יורה על אנשים שהם לא חמושים, דחוסים ורוצים להגיע לאוכל. אתה מכניס אנשים שהם מפחדים מהעזתים כל הזמן בתקשורת ובמפקדים שלהם, והציבור אומר להם שהם טרוריסטים ורוצים להרוג אתכם ורוצים לטבור בכם.
זה אכן קרה בשבעה באוקטובר אגב.
וזה אכן קרה בשבעה באוקטובר. אתה מכניס את החיילים האלה לשם, מה אתה חושב איך הם יתמודדו ברמה הפסיכולוגית?
ארצות הברית, גם ירדן, התחילו להצניח סיוע לתוך עזה מהאוויר, זה עוזר?
הצגה נחמדה. אם ארצות הברית הייתה רוצה להכניס סיוע, היא הייתה מכניסה, היא הייתה יודעת איך להכניס. אבל בינתיים הצגות מימין ומשמאל, ואנשים מתים.
קרובי משפחה שלך, גם חברים שנמצאים שם, מה הם מספרים?
יש לי משפחה רחוקה בעזה, אבל יש לי גם חברים גם בתוך עזה וגם מחוץ לעזה שיש להם משפחות שם. מי שלא נהרג לו מישהו קרוב, אבא, אמא, בן דוד, נהרג לו חבר, שכן, מכר, לא אחד, אלא רבבות. ומי שלא נהרג לו מישהו או נטבח לו מישהו, נהרס לו הבית, נהרס העסק שלו, העבודה שלו. רק שבוע שעבר, בהפצצה אווירית, משפחה של 40 נפשות, של אחד החברים הכי קרובים שלי בעזה, נרצחו.
ואז מה הוא אומר לך? את מדברת איתו?
בהכי מוחלט, ובתור מישהי שלא יכולה לעזור אלא לנחם, אז גם קשה לדבר ולפנות. מה תגיד? משתתפת בצערך? הצער הוא כל כך גדול שאין מילים שיכולות לנחם.
את מי הוא מאשים?
צריך לשאול אותו, אבל בשלב הזה שהוא נמצא בו, אני לא שואלת אותו את מי אתה מאשים. זה לא רגיש וגם לא לעניין, וזאת לא השאלה. אבל בוא נגיד את זה ככה, הם יודעים שמה שהם צריכים כרגע, קודם כל, הפסקת אש. מי יחליט, מי ייזום, לא מעניין. הפסקת אש, כדי שהמצב הזה יוכל להתקדם לאנשהו. הרי אי אפשר להתקדם אם לא תהיה הפסקת אש.
לפי הדיווחים בתקשורת הערבית וגם האמריקאית, חמאס כרגע לא רוצה הפסקת אש, לפחות לפי הדיווחים מרוצה מהמצב, כי יש לחץ מאוד מסיבי על ישראל כן להגיע להפסקת אש, זה גם מה שאת שומעת?
אני לא יודעת אם חמאס רוצים הפסקת אש או לא רוצים הפסקת אש, ואני מניחה שמה שאתה יודע על חמאס זה גם מה שאני יודעת. אני חושבת ששני הצדדים רוצים הפסקת אש, פשוט הם לא מסכימים על התנאים.
מי שיושב פה לצידך, אלון פינקס, שלום.
שלום רב ליאור.
ארצות הברית אומרת, חנין, אם הייתה רוצה, גם הייתה מצליחה להכניס סיוע, גם הייתה מצליחה להגיע להפסקת אש, אז ארצות הברית לא רוצה או לא יכולה?
לא, א', חנין צודקת. אם ארצות הברית הייתה רוצה להכניס הספקה, יש לה דרכים לעשות את זה, יש לה מנופים ללחוץ על ישראל. עצם העובדה שארצות הברית צריכה להצניח סקיטלס מהאוויר באמצעות מטוסים ירדנים בשטח מלחמה שמנהלת בעלת ברית קרובה שלה כי היא לא יכולה לעשות אחרת, זה אבסורד. מה זאת אומרת אתם לא יכולים להעביר סיוע? אתם מודיעים לישראל שהיא מפסיקה ביום X בשעה Y כדי שיעברו Z מסעיות שסוחבות עליהן X טונות של... סוף סיפור, וזה לא קרה. מה שכן, יום ראשון, סגנית הנשיא קמלה האריס, בפעם הראשונה השתמשה במילים הפסקת אש מיידית. עד עכשיו האמריקאים דיברו על הפוגות הומניטריות והפסקת לחימה ממושכת ועסקת חטופים שבועיים שבצידה הפסקת הלחימה. הם לא השתמשו במונח הפסקת אש מיידית.
למרות שגם מסייגת את זה קצת, גם אומרת שהפסקת האש תביא לשחרור החטופים, תביא לשיפור
כן,
המצב.
כן, כי זה קשור לאיך האמריקאים רואים את שרשרת האירועים על ציר הזמן. זה מתחיל מבחינתם מעסקת חטופים שבצידה הפסקת אש של לפחות 6 שבועות, 45 ימים. הם מקווים שזה יהיה לפני רמדאן, שזה ב-10 במרץ פלוס מינוס, יום לפה יום לשם. רק בתוך 45 ימים האלה יתחילו לדבר על כוח רב-לאומי ובתוכו רכיב הערבי, ובתוך הרכיב הערבי הרשות הפלסטינית, 3 דברים שנתניהו מתנגד להם, ואז יתחילו לדבר על צעדי נורמליזציה עם סעודיה, קטר ובחרין, שאגב פלוס מינוס נתקע יחסים עם ישראל, זה כזה עובר מתחת לרדאר, בחרין חלק מהסכמי אברהם נתקע יחסים, לא פורמלית אבל בפועל, וכל זה בתוך תהליך שאמור להוביל בסופו ובהסכמה למדינה פלסטינית.
זה שבני גנץ מגיע עכשיו לארצות הברית, בניגוד להסכמת נתניהו, למרות שנתניהו אומר לו לא לנסוע, פוגשת אותה קמלה האריס, זה כדי שהאמריקאים יעבירו את המסר הזה בצורה ישירה, וגם ירמזו לישראל, אתם צריכים להפסיק?
כן, אבל זה הרבה יותר מזה. המשמעות של הזמנת גנץ לבית הלבן, זה ויתור על נתניהו. לקח להם 5 חודשים להבין שהוא לא שותף של ארצות הברית, הוא לא בעל ברית של ארצות הברית. עכשיו תראה, בני גנץ, שגם הוא הם עוד לא יודעים לעמוד על טיב הסחורה הפוליטית הזאת. יענהן ויעשה משהו אחר כשהוא חוזר, לא ברור להם.
עשה מהלך פוליטי משמעותי, נתניהו אמר לו לא לנסוע, למרות זה הוא נסע, וגם האמריקאים שמעו את הלוא הזה של נתניהו.
2 מהלכים בעצם. אחד, שר הביטחון יואב גלנט נתן לו על מגש, וזה זכות וטו בהצבעה על חוק הגיוס. 2, הנסיעה הזאת. עכשיו, הוא פוגש שמה קמלה האריס, בנושא הזה נותנים לה מרכזיות גדולה משהייתה לה בעבר, ללא קשר לקמפיין, אלא זאת החלטה פנימית.
לא בגלל שהיא שחורה והיא צריכה להביא את המצביעים השחורים לקלפי?
היא שחורה אבל היא לא אפריקאית ובעלה יהודי, כלומר זה יותר מורכב מזה. הוא פוגש את מזכיר המדינה בלינקן, הוא פוגש את היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, המשרד שלו צמוד לאובל אופיס, ללשכה הסגלגלה.
אז יכול להיות שגם ביידן פתאום קפוץ.
קלינטון היה הולך לשירותים בקצה המסדרון, רואה שהדלת פתוחה, נכנס ואומר שלום לאהוד ברק, לא ידעתי שאתה פה, בוא תיכנס אליי. פה זה יהיה קצת אחרת. פה הטלפון יצלצל, באמצע השיחה של גנץ וג'ייק סליבן, היועץ לביטחון לאומי, וסליבן יגיד יס, 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 ויסגור את הטלפון, ויגיד לבני גנץ, הנשיא שמע שאתה פה, התפנה לו זמן, בוא תקפוץ.
אז זה סוג של הכתרה של גנץ מצד האמריקאים?
לא, זה סוג של לחץ על נתניהו, שבפועל אומר לגנץ 2 דברים. אחד, תסכים לעסקת החטופים, שים לב, יש עוד דבר שנכנס לנו כאילו לא זה. הגיע לוושינגטון ראש ממשלת קטר, שכל אחד מהמאזינים, חנין ואתה, יסיקו מה הנושא של השיחה. 2, הם היו מאוד שמחים, למרות שלדעתי הם לא יקבלו את זה. אני במקום בני גנץ כן הייתי עושה את זה, אבל זה לא חשוב, אני לא בני גנץ. הם מקווים שהוא יקבל את המתווה של ביידן. הם מקווים שעל זה הוא יבנה את האסטרטגיית יציאה שלו מהממשלה. לאורך 4 חודשים לפחות, האמריקאים רצו שגנץ ואיזנקוט יישארו בממשלה בשביל האיזון, בשביל השכל הישר ובשביל, אם לא לקבל החלטות טובות, אז למנוע החלטות רעות.
נגד בן גביר וסמוטריץ' בעצם.
שעצם הימצאותם בקבינט המלחמה, אחד כחבר ואחד כמשקיף, הם בעצם הוציאו את סמוטריץ' ובן גביר. עכשיו האמריקאים הגיעו למסקנה שההימצאות שלו שם היא סוג של עלה תאנה לנתניהו, להיות סרבן סדרתי, להגיד לא לכל דבר, אם בכלל לתרוח להגיד.
למרות שלפי הדיווחים האמריקאים אומרים שישראל הסכימה להפסקת אש ולא אותו מתווה, וכרגע חמאס לא מסכים.
נכון. זה גם סוג של לחץ על ישראל. להגיד מראש שישראל הסכימה בלי שישראל הודיעה שהסכימה, נכון. זה סוג של לחץ. נכון.
חנין, אנחנו מסתכלים שוב על הצד הפלסטיני. מי השחקנים שם בסיפור הזה כרגע בניסיון להגיע להפסקת אש?
חמאס.
ומי מחליט?
אם אתה רוצה לשאול האם הרשות הפלסטינית היא חלק או מנוף לחץ כלשהו, אז ממש לא. אין לה סמכות, וזה גם לפני המלחמה. אפילו ברמת ההפגנה בתוך הגדה המערבית, הפלסטינים לא הצליחו לקיים.
הפגנות נגד ישראל על המצב, מה שקורה בעזה?
הפגנת התמיכה ברמה כל כך פשוטה ובסיסית הזו. הרשות טרפידה ומנעה, טרפידה זאת מילה עדינה למה שהיא עשתה.
למה? כי זה מאבק פוליטי בין הרשות לבין החמאס, או לא. שיש שם דברים יותר גדולים?
הרשות הפלסטינית היא בעצם זרוע ביצוע של מדיניות ישראלית בשטחים. נקודה. הדברים הם יותר מורכבים, אבל בתכלס. זאת הסיבה גם שיש התנגדות לרשות הפלסטינית לפוליטיקה שלה, במתכונת הנוכחית.
אם בישראל מדברים על זה שחמאס קיבל מכה אנושה, אז אם את אומרת שהם מחליטים וזה רק אצלם, אז אין פה מכה ולא שום דבר.
אין ספק שמה שקרה מאז השביל האוקטובר, מן הסתם, הוא כן מכה. מה ההשפעה של זה, כמה המכה היא חזקה, אני לא יודעת. אבל כרגע בשטח אין וקום שלתוכו מישהו אחר נכנס.
כי גם ישראל לא החליטה מי זה אותו מישהו, וגם הפלסטינים.
נכון. יש איזה מלכוד פה שגם ישראל וגם הצד הפלסטיני נמצאים בו. ישראלים חושבים שיש איזשהו גוף פוליטי פלסטיני שמחליט או יכול להחליט. כרגע, כבר יותר מדי זמן וקדנציה של ביבי, אין צד כזה.
סינואר מחליט.
רק ברצועה.
אם אנחנו חוזרים לאמריקאים, מבחינת המנופים על ישראל, אם חמאס אומר לא והוא לא מוכן לעסקת שבועים, אז ברור שגם נתניהו לא ילך לשום עסקה, ואולי אנחנו תקועים במלחמה עוד חודשים.
האמריקאים מניחים שחייבת להיות הפסקת אש.
גם אם לא משחררים חטופים, תהיה הפסקת אש?
לא, הם לא ידרשו הפסקת אש. אבל בוא לא נשכח שראש ה-CIA ביל ברנס מעורב בזה עד הסוף, ובוא לא נשכח שהאמריקאים, על פי הודעתם, הודעתם באלף, בתחושה שאכפת להם מהחטופים יותר מאשר לממשלת ישראל. מזכיר המדינה בלינקן, בביקור האחרון שלו אפילו התפרץ על נתניהו, לפחות הרים את הכל, ואמר לא יכול להיות שלי אכפת מהחטופים, ומעסקת חטופים יותר מאשר לך.
סמוטריץ' אמר את זה במפורש, שהמלחמה יותר חשובה מהחטופים.
צריך להבין מאיפה סמוטריץ' בא בעניין הזה. זה משהו תיאולוגי, זה משהו חצי משיחי. הוא לא אמר את זה כאיזו אמירה פוליטית בשביל להרגיז אנשים. זה האיש.
ניסה גם להרגיז, ידע מה זה יעורר.
מבחינתי מי שמינה אותו אחראי, לא הוא.
אז מי שמינה אותו, אנחנו מצליחים להבין מה הוא רוצה?
לא.
ואיך אפשר להוריד אותו מהעץ? אמרת, אם האמריקאים היו רוצים, היו מורידים אותו כבר, אז אולי הם לא עד הסף רוצים.
הם הגיעו למסקנה שכל עוד הוא ראש ממשלת ישראל, שום דבר טוב לא יכול לקרות פה. מכאן ועד לפעול להפלתו, הדרך רחוקה, הם גם לא באמת יכולים לפעול, הם לא רוצים לפעול להפלתו. התרחיש הכי גרוע מבחינת האמריקאים כרגע, הוא שמסיבות של חמאס בעיקר וישראל במקצת, או אפילו 50-50 מבחינת האחריות, אין עסקת חטופים.
הכל אומר, תקוע.
הווה אומר, אין הפסקת אש, הווה אומר, ישראל כן פולשת, גם אם לא עם שלוש אוגדות, אלא עם שלושה גדודים לרפיח, ושם יהיו הרבה הרוגים, כי יש שם 1.4 מיליון פלסטינים, חלק שגרים שם וחלק שברחו מהצפון לבקשת ישראל, ובעידוד ישראל. לאן הם ילכו? מה, לשוודיה? לסיציליה? לאן הם ילכו? אין להם לאן ללכת.
המצב ברפיח כרגע, חנין, מה?
המצב ברפיח הוא מחנה ריכוז של אנשים מורעבים עם מחלות, בלי גישה לסיוע רפואי, אוכל, משתייה נורמליים. גם לפני הפלישה שאנחנו כל כך מפחדים שתהיה כניסה קרקעית לתוך רפיח, כבר שם יש קטסטרופה.
כשאת מדברת על הפעולה עצמה ברפיח כבר העתידית, אם תקרה.
כן.
מבחינת מצרים ומדינות ערב אחרות, אם מדברים על רעב בעזה, הם לא מרגישים גם שהתפקיד שלהם זה לעזור?
לי אין ציפייה ממשטרי מדינות ערב.
ממי כן?
מלחץ בינלאומי של המעצמות הגדולות, לחץ עממי, הפגנות. ככל שהמלחמה הזאת ממשיכה וככל שהאסון ההומניטרי בעזה מחריף, אני מקווה שזה יהיה מנוף הלחץ על ישראל, כי אנחנו פה, המדינה הזאת, כפסע מג'נוסייד, וזה לא משהו שאני אמרתי או אני החלטתי, אז אני מקווה שזה יהיה כן מנוף לחץ.
לא, ג'נוסייד אין פה, משום שג'נוסייד צריך כוונה, ואין פה כוונה.
תאמין לי שיש פה לא מעט אנשים שיש להם כוונה הזו, אמרו אותה.
זה לא המדיניות, אבל בסדר, זה ויכוח אחר. אגב, זה מוברר בבית הדין הבינלאומי לצדק. זה הסיפור הג'נוסייד עם התביעה של דרום אפריקה. יש אצלנו איזה מין חצי קריצה כזאת, עם הרבה שחצנות בצידה וידענות מופרזת של תאמין לי, הסעודים לא אכפת להם מהפלסטינים, תאמין לי, המצרים שונאים את הפלסטינים, תאמין לי, המלך עבדאללה רק לא רוצה לראות פלסטינים, תאמין לי, הקטרים רק רוצים להיפטר מהם, תאמין לי ותאמין לי, תאמין לי, תאמין לי. יופי, מלבד דבר אחד, קטר ומצרים לא באמת צריכות לחיות עם הפלסטינים. אנחנו צריכים לחיות עם הפלסטינים, הפלסטינים צריכים לחיות איתנו. ולכן כשמישהו מנופף בסיפור הזה, לסעודיה לא באמת אכפת, ולאסיסי ליבו גס בבני עמו, אבל גם בפלסטינים, אז מה? מבחינה מדינית חסר משמעות, להפך. זה משאיר אותנו לבד עם הסיפור הזה.
למרות שגם מדברים על ציסה פנימית בתוך המדינות, יכול להפיל את המשטרים שלהם, יש דברים מהסוג הזה. במיוחד אם זה יימשך עוד הרבה זמן, והם לא יצליחו לתפור את הפסקת האש, ואולי גם האשמה תיפול עליהם בחלקה.
אם אתה זוכר, לפני השבעה באוקטובר, התקשורת הישראלית במיוחד ניפחה את העסקה הסעודית, מחר יש שלום עם סעודיה ומחר תהיה ברית הגנה עם סעודיה מחר, ומר נתניהו אפילו שלח את אחד השרים שלו להגיד לאמריקאים שאין לנו בעיה עם כור גרעיני סעודי, הגיבור הגדול שמאיים כל היום עם איראן, פתאום יש, אין לו בעיה עם סעודיה. אני לא חושב שהיינו קרובים לעסקה סעודית. אחרי השבעה באוקטובר, בין השאר בגלל הרחוב בסעודיה, אנחנו הרבה יותר קרובים להסכם כזה, אבל פעם, בניגוד למה שהיה לפני השבעה באוקטובר, הרכיב הפלסטיני חייב להיות מרכזי, לא קלמפאדי נעשה, בסדר, בסדר, אמרנו, יהיה תהליך, יש תהליך. איפה נפגשים בפריז? אחלה, פריז אחלה. לא, תהליך. זה נתניהו יודע.
אבל זה לא ביידן גם יודע שהוא הלך פה על עסקה גדולה מדי? שישראלים כן. ולא מצליחים להסכים עם חמאס על 30 חטופים לשחרר, ופה פתאום הסכם עם סעודיה, מלא מורכבויות, ואיזה מסובך.
א', ביידן לא עובד אצלך. אצלך מדינת ישראל, כן? הוא לא עובד אצלך, הוא נשיא ארצות הברית.
הוא עובד כדי להיבחר בעיקר עכשיו, והמצב שלו בסקרים לא משהו.
אבל אנחנו 9 חודשים רחוקים מהבחירות, והמצב שלו אצל היהודים הוא 75% תמיכה.
נכון.
ויש לו בעיה במדינה אחת, בגלל דירבורן מיצ'יגן עם האמריקאים ממוצא פלסטיני, יש לו בעיה אצל השחורים, הקהילה השחורה, ויש לו בעיה הרבה יותר גדולה אצל הצעירים, גילאי 18 עד 40. הדבר הראשון, הוא לא עובד אצלך. וזה מוביל לדבר השני. ביידן אומר, אתם אומרים לי שזה מורכב? אני יודע שזה מורכב. אתם אומרים לי שאני שפטני מדי בתוכנית? אני יודע שאני שפטני. אני מציע לכם חזון למדינת ישראל בטוחה יותר ולמדינה פלסטינית בצידה. אתם לא רוצים? לכו בכוחכם זה. תשמע, התרחיש הכי גרוע בעולם שיכול להיות זה שבעוד חודש או חודשיים, בהיעדר עסקת חטופים, בהיעדר הפסקת אש, האמריקאים אומרים, סלמת, יש לנו דברים אחרים בחיים.
חנין, לפי ניתוח של וול סטריט ג'ורנל על המצב של סינואר ומה חמאס רוצה, הם אומרים שיכול להיות שלשם חמאס כיוון מכתחילה. נכנסו בשבעה באוקטובר, עשו את מה שעשו בשבעה באוקטובר, אחר כך ידעו שישראל תיכנס, תהיה מלחמה, ויגיעו אלפי הרוגים פלסטינים, כבר עשרות אלפי הרוגים פלסטינים, יתחיל לחץ על ישראל, וזו הנקודה שאנחנו מגיעים אליה כרגע. יכול להיות שזו מטרת העל באמת? וזה המחיר שחמאס היה מוכן לשלם?
יש לי ניחוש שזה הצליח מעל למה שהוא חשב.
איך אנחנו כן מגיעים להסכם ומשהו קורה, ולא ננהל את אותה שיחה בעוד 5 חודשים כשהמצב יהיה הרבה יותר גרוע?
יש את בקשת הפסקת האש, אבל יש גם תנאים, עוד תנאים של חמאס, וזה גם לא רק תנאים של חמאס, אלא תנאים שפלסטינים הים לנהר היו רוצים. רוצים את סיום הכיבוש, רוצים את סיום המצור על עזה, וכן הלאה וכן הלאה.
טוב, חלקם גם רוצים את פלסטין מהים עד הנהר, אבל זה נושא
גם
אחר.
גם ישראל רוצה את ישראל מהים לנהר. בוא לא... מה שקורה בפועל זה שישראל היא מהים לנהר, ולא פלסטין מהים לנהר. אז עם כל הכבוד לסיסמה הזאת...
לא, מה שקורה בפועל זה ששתי הסיסמאות האלה, כמו 0 ו-360 מעלות, הן באותה נקודה, מה שמוביל למה שנקרא מציאות של מדינה אחת.
נכון, זאת מציאות של מדינה אחת. אתה יודע, זה מאוד קיצוני להגיד מדינה אחת...
עוד לא פורמלית, לא אבל פרקטית. מדינה...
נכון, לא פורמלית, אבל לגמרי פרקטית, זאת מדינה אחת מהים לנהר, שישראל היא השולטת גם על פלסטינים. מה יהיה זה גדול מדי עליי? אני מדברת עם חברים עזתים ואני שואלת אותם מה אתם חושבים, מה אתם רוצים, מה יקרה? כשיוצא לי לנהל איתם שיחות, כשהם גם יוזמים שיחות כאלה, כי זה באמת, כאילו, שיחות לא קלות לנהל עכשיו במצב הזה שם.
למה? כי הם מאשימים גם אותך?
לא, לא, לא מאשימים אותי. אני...
כישראלית שחיה פה ברווחה יחסית?
אני חושבת שפלסטינים בעזה יודעים את הסיפור שלי ושלנו, של הפלסטינים בתוך ישראל. אבל קשה, כי בתחילת המלחמה, לפחות בחודשיים הראשונים, לא הייתה קליטה, לא הייתה אפשרות לדבר, לא היה חשמל. אגב, עד עכשיו אין חשמל. אז במצב המשבר הזה, אתה לא בא עכשיו ומנהל את המשיחות. מה אתם חושבים? איך יהיה היום אחרי? למה שלא תלכו ותבקשו מסינואר? זאת אומרת, יש בבקשות האלה, יש משהו הזוי. אבל אני יודעת שאנשים שם רוצים לחיות, אנשים רוצים הסדרים, רוצים חופש. איך זה יהיה? מה יהיה? מה הקונסטלציה? זה לא משהו שהם כרגע יודעים ויכולים להחליט ברגע הזה שהם מופצצים. כמובן שאלו שאלות לחמאס. אין לי קשר ישיר בחמאס. מה שישראל והממשלה ואמן והביון לא יודעים, אני קטונתי מלדעת.
אלון, כדיפלומט לשעבר, איזשהו תסריט שלך לסיום, בסוף זה איכשהו יתכנס ויגמר, או שזה תסריט אופטימי מדי?
אם יש עסקת חטופים שבצידה 45 ימי הפסקת אש, דה פקטו נגמרה המלחמה. אני עושה הפרדה בין מלחמה ללחימה. כלומר, המלחמה נגמרה. יהיה מבצע פה, יהיה מבצע שם, יהרגו את ההוא, יחסלו את הזה, יירו עלינו. זה לחימה, זה בעצם חלק ממלחמה בטרור, נקרא לזה.
שזה אמריקאים בעד, הם אמרו מכתחילה זה צריך להיות את הסרט.
הם בעד, אתה בעד, חנין בעד, אני בעד, כולנו בעד. אבל זה לא המלחמה. ואז סביר מאוד שפה תהיינה בחירות. ומה יקרה בבחירות האלה, אני לא יודע לומר לך. אבל בוא נניח לצורך השיחה שקמה ממשלה אחרת עם ראש ממשלה אחר במבנה קואליציוני, קצת שונה, לא בהרבה, כי בוא, אין פה הרבה אפשרויות. אנחנו אז מאוד קרובים לבחירות בארצות הברית. כלומר, להניח שהמתווה של ביידן ילך קדימה, זה רק אם אנחנו מתחילים אותו בספטמבר. בשביל זה צריך שהפסקת האש של 45 יום תוארך. הלוז מאוד צפוף. עכשיו, מה קורה במאי? ואם אצלנו מכריזים בחירות בסוף יוני, אז יש מלחמה, אין מלחמה. כלומר, יש פה יותר מדי חלקים נעים.
אתה מאוד אופטימי פה גם.
המלחמה תיגמר, ובחירות יהיו פה.
שאלה מתי?
בצל זה שנתניהו הציב ניצחון מוחלט למלחמה הזאת. אתה לא חושב שהוא עלה על הר ועכשיו הוא לא יכול לרדת ממנו? מה הדבר שכן יכול להיות מנוף לחץ?
חנין, אין מנופי לחץ. הוא צריך ללכת. הוא צריך היה להתפטר בשבעה באוקטובר.
וזה לא קורה?
זה לא קורה.
אז?
אז בחירות.
וגם זה לא קורה?
לא, אני לא חושב שזה יקרה.
הוא לא יראש ממשלה. כי אתה אמרת... הוא לא יהיה.
לא יהיה.
כי אתה אמרת, יכול להיות שעוד כמה חודשים ארצות הברית תרים ידיים, ואז...
אמרתי, אם אין עסקת חטופים, ואם יש המשך מלחמה, ואם יש פלישה מוגבלת גם לרפיח, ואם בישראל לא קורה שום דבר פוליטית, האמריקאים יגידו, הגעתם לנו עד לפה, לכו, מה שנקרא, lay on both your houses, הם אומרים, שיפול הדבר על בית, עליך ועליך, ביחד.
אבל הם לא יגידו, בוא נלך למועצת הביטחון, נקבל איזו הצהרה נגד ישראל ולא נטיל וטו?
כן, זה יקרה. בהיעדר עסקת חטופים והפסקת אש.
זה גם נתניהו יודע.
לא אכפת לו. זה בדיוק העניין. זה היה חבוי בתוך השאלה של, או ההערה של חנין. לנתניהו יש עניין בלהפוך את זה למלחמה מתמדת, כי הוא הרי ממציא נרטיב לגמרי מנותק מהמציאות. זה בכלל לא השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר הייתה התקפת טרור נוראה, שהצבא והשבק הכשיל אותו, הוא לא ידע, ב-629 זה קרה, לא אמרו לו, הסימים לא התקנו אותו, כן התקנו אותו. הסיפור הוא שמנסים לכפות עלינו מדינה פלסטינית, והוא הגיבור יילחם את מלחמתה, והוא יגיד לא לארצות הברית. מתי הוא אי פעם אמר לא לארצות הברית? מה הוא מבלבל את המוח? זה בכלל מלחמה ציוויליזציונית. איראן עומדת מאחורי הכל. זה זרועות תמנון. זה מלחמה. אני מציל את המערב. הוא שבוי בשגיונות האלה. תמיד אותו דף מסרים. עכשיו, בא ביידן ואומר מדינה פלסטינית, נתניה אומר, אמרתי לכם. אמרתי לכם. הוא משתמש באמצעים של נוכלות והונאה. אין שום לחץ להקים מדינה פלסטינית. גם הפלסטינים לא חושבים שתקום מחר מדינה פלסטינית. אף אחד לא חושב שמחמוד עבאס, אבו מאזן, ינהל את המדינה הפלסטינית. מדברים על הרעיון, על המתווה. הוא הופך את זה, מנסים לכפות עלינו. מי מנסה לכפות עליך? על מה אתה מדבר? אף אחד לא מנסה לכפות עליך.
אני מסכימה איתו. יש פחד שהמלחמה הזאת תימשך. אני אגיד משהו שהוא אישי. מאז השביעי באוקטובר אי אפשר להיות אותו הדבר. לא לפני, אי אפשר. אי אפשר לאכול מלחמה. ולהרגיש שזה בסדר. אפשר לצאת ולהרגיש שזה בסדר. זה פשוט נורא וצריך להיגמר ולהסתיים, ואני מקווה שלא בעוד הרבה קורבנות וחיי אדם.
הלוואי. חנין מג'דלה, אלון פינקס, תודה רבה.
תודה לך, ליאור.
עכשיו יש לנו הזדמנות לדבר על הקיבוצים. שלום לניר מאיר, לשעבר מזכ"ל התנועה הקיבוצית.
שלום וברכה, עדיין.
אז עוד מעט לשעבר, אתה התראיינת למרב מורן במוסף, סיפרת שם מה?
סיפרתי שם הרבה דברים וקיבלתי כותרת שלא קשורה למה שסיפרתי.
שזה מה?
הייתה בינינו שיחה מאוד ארוכה, והמערכת לקחה חצי משפט מתשובה אחת, חצי משפט מתשובה אחרת לגמרי, ויצרה מזה את הכותרת, ואז את הוואו בקצה העולם ימינה.
אז הוואו, אני אצטט אותו. הכותרת של הכתבה הזאת הייתה, אני שמח להירשם כמי שהפר את הברית ההיסטורית בין הקיבוצים לשמאל.
עד כאן, 100%.
על זה אתה חותם.
לגמרי.
אז על מה לא?
על ההמשך. ההמשך היה כאילו המשך ישיר עם סמוטריץ' וילד שקד. נאמר בהקשר אחר לגמרי.
שאתה רוצה לקחת אותם יד ביד, להמשיך את התנועה
הקיבוצית? אני לא לוקח אותם לשום מקום, וזה לא קצה העולם, וזה לא ימינה. אבל כשרוצים לייצר כותרת, רוצים, ואגב, זה מאוד 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 מאכזב. כי אנחנו נמצאים באמת, באמת ברגע מאוד דרמטי של המדינה, ברגע מאוד דרמטי של התנועה הקיבוצית, אבל הכותרת המצחיקה הזאת סדרה לי 8 הזמנות לאולפני טלוויזיה, ו10 הזמנות לפודקאסטים, על דבר שהוא כלום בפיתה.
מצוין, אנחנו מצליחים לדבר פה על התנועה הקיבוצית והעתיד שלה.
לא, האמת שבעיניי זה מביש, אבל זה נותן פריזמה לתקשורת הישראלית.
לידך יושב כבר מישהו, עוד נציג של התקשורת הישראלית, חיים לוינסון, שלום.
היי, מה קורה?
בסדר, והרעיון הזה הקפיץ אותך מסיבות אחרות,
אבל... כן, זהו, אני חייב להגיד, נראה, שאתה קצת מתאמן פה. זה לא רואה שהוא בגדיל בכותרת. אני, אחרי זה קראתי שם את ההסבר, את הסמנטיקה, זה בכלל לא העניין.
אוקיי, בוא נדבר על מה שכתוב
בפנים. העניין הוא הדברים החברתיים שאתה אמרת שם, זאת אומרת, היחס המתנשא והמזלזל כלפי כל מי שהוא לא זכה, לראות את האור שאבא של סבא שלו עלה לישראל לפני כמה מאות בשנים, או לא מאות בשנים, עשרות בשנים, ולהתיישב בקיבוץ, זה מה שהקפיץ אותי, הקפיץ אותי הדברים שאמרת, לפחות אותי, אני לא יכול לדבר בשם אחרים, על שדרות ועל קיבוץ מגן, על ניר דוד, על זה שהמדינה כופה עליכם בחוצפתה, להיכנס שאנשים יוכלו ללכת לחוף של גש, כאילו אבא שלכם קנה את זה. זה מה שהטריף אותי, לא כל השמאל וזה זה מילים ריקות.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה.
בוא נדבר על זה.
יש כמה דברים מאוד יסודיים שהציבור לא מבין על קיבוץ ועל התנועה הקיבוצית. אז נתחיל. 180 קיבוצים עלו על הקרקע לפני קום המדינה. לא הייתה מדינה. חלק גדול מהקיבוצים האלה השתתפו ברכישת הקרקע בעצמם. זה לא שהמדינה נתנה לקיבוץ את הקרקע, זה הקיבוץ הביא למדינה את הקרקע.
אבל זה לא פרה-היסטוריה כבר?
מה זה משנה? אתה יודע, כשב-1927 ראשוני הקיבוץ שלי קנו את הקרקע שעליו עומד הקיבוץ שלי. בא בשנה, מוזס הזקן קנה 10 מגרשים בתל אביב, בפחות כסף. אף אחד לא מערער על הזכויות שלו, שלו ושל משפחתו במגרשים האלה. המדינה יש לה הרבה מאוד מה להגיד, אלא במגרשים שחלוצי הקיבוץ שלי קנו ותרמו לקרן הקיימת. למה? ככה.
אבל אז גם הקיבוצים פשטו את הרגל, היו הרבה דברים שקרו בדרך. הפריטו את עצמם.
ראשית, הקיבוצים לא הפריטו את עצמם. אני אגיד את זה בשלושה משפטים. ראשית, הסדר הקיבוצים היה הסדר בנקים. המערכת הבנקאית השקיעה בקיבוצים הרבה מאוד כסף, עם בטוחות מאוד 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 עקומות. היא כשלה בבטוחות שלה. הבעיה הייתה שבשנות ה-80, בעלי הבית של המערכת הבנקאית הייתה מדינת ישראל. זה הייתה חייבת לפתור את הבעיה, היא פתרה אותה. אני לא חושב, אני חושב שהם היו מביאים את הקיבוצים לפשיטת רגל ויכלו. גם המערכת הבנקאית הייתה פושטת רגל, וגם מדינת ישראל הייתה פושטת רגל. זאת אומרת, המהלך לא נועד כדי לעזור לקיבוצניקים המיוחסים.
חיים מדבר עכשיו על זה שאתם פריבילגים.
לא, רגע, רגע, אני לא חושב שאנחנו פריבילגים, אני מדבר על זה עוד רגע. אני אומר, בעיניי זה לא מה שחשוב. נגיד על זה עוד שנייה. הפרטה. לא הייתה הפרטה בתנועה הקיבוצית. זה מושגים לא נכונים. הפרטה זה מה שעשו ברוסיה. לקחו את הרכוש המשותף, חילקו לכל אחד את חלקו, ואמרו, יאללה, תתחילו לסחור. כל הרכוש המשותף בקיבוצים נשאר משותף. מה שקרה בקיבוצים בעצם הייתה שינוי שיטת הצריכה, והתאמה שלה לתקופה של שפע, כי הקיבוצים קמו בתקופה של מחסור. זה הכל.
אני, עם כל הכבוד, הזכירה ההיסטורית הזאת היא חלקית ביותר. אני חושב שצריך, כל מה שהיה עד 48, אפשר לבחון אותו במשקפיים של 148, והתנועה הקיבוצית הייתה חשיבות. גם בתפיסת שטחים, שאני מסכים שחלק מגבולות מדינת ישראל בשל 67 נקבעו לפי קו המחרשה והפרה, אבל ב-48 נקבע גבול למדינת ישראל, לפחות גבול של אז. מאז כל הסיפורים האלה אינם רלוונטיים. היום יש פריבילגיה עצומה לקיבוצים. אני אתן לך סתם את הדוגמה הכי בסיסית. המוסד הזה של בן ממשיך, מה זה בן ממשיך?
אין בקיבוץ דבר כזה.
אני מדבר קיבוצים ומושבים, הכל ביחד.
אני לא מייצג תנועת המושבים. אין בקיבוץ בן ממשיך.
לבין ממשיך של בהרחבה קהילתית.
אין בקיבוץ הרחבה קהילתית.
אין הרחבות בקיבוצים?
נגמרו כבר מזמן.
אז איך אתם קוראים? אוקיי, ברחבות שהיו לפני 10-20 שנה.
זה לא רלוונטי.
מה זה לא רלוונטי? אני שואל, הרחבות בקיבוצים שהיו לפני 10-20 שנה, לא בשנת 1938, לפני 10-20 שנה, שבנו בתים בקיבוצים, האם אדם שהוריו היו חלק מהקיבוץ, קיבל זכויות את פני חיים לוינסון עודפות?
לא יודע. אני לא מכיר את זה.
בטוח אתה מכיר את זה.
אתה לא מכיר את מוסד הבן ממשיך?
לא, אין בתנועה הקיבוצית מושג כזה. טוב. אתה, אתם פשוט לא יודעים, אבל אין. אין חיה כזאת בין ממשיך בתנועה הקיבוצית.
ועדות הקבלה יש?
לא.
גם אין ועדות קבלה, כל לא. אחד יכול להתקבל לכל קיבוץ,
כל
זה
אחד
לא ש...
יכול, כל אחד יכול להתקבל לכל
קיבוץ. אז מה נלחמתם מוריץ?
אם, אם החברים מקבלים אותו.
נו, ועדות קבלה.
לא. הצבעת
אבל
חברים.
אבל מה זה אומר הצבעת
שום
חברים?
שום ועדה. החברים הולכים לקלפי ומצביעים.
אז על מה נלחמת עם אורית סטרוק? הרי הצעת החוק שכל כך שמחת עליה, שהיא בעיניך יהוד הגליל, הייתה עלה שיישוב שעד 300 משפחות, יגדל לעד 700 משפחות ביכולת שלו לקבל חברים.
לא, כי אני עזר, שמחתי על הסיפור הזה של לב הגליל, לא בשביל הקיבוצים, אלא בשביל ההתיישבות. הקיבוצים לא צריכים את זה, תאמינו לי, הם לא צריכים את זה. עזרנו לדני עברי, עזרנו לחבר'ה, כי ביישובים הקהילתיים שם, ואתה יודע שיישובים קהילתיים לא חברים בתנועה הקיבוצית, נכון. הם נתקעו. ואני חשבתי שצריך לעזור להם.
וזה לא מקרב אותך לאידיאולוגיה של הימין?
לא.
איך לא?
אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. התנועה הקיבוצית היא לא תנועת שמאל מובהקת.
איך לא? לא?
הנה ככה, תקשיב. התנועה הקיבוצית מורכבת מחמש תנועות היסטוריות. אחת מהן הייתה הקיבוץ הארצי, תנועת השמאל של ישראל. תנועה אחרת הייתה הקיבוץ המאוחד. סתם תכירו, את ארץ ישראל השלמה הקימו בעין חרוד. זאת אומרת, בתוך הפריזמה הזאת שהיום מרכיבה את התנועה הקיבוצית, יש את כל, את כל, את כל הקשת. אנחנו לא, לא הגענו ימינה מדי.
מה זה ימינה מדי כן, לדעתך?
הליכוד וימינה.
זאת ליכוד, עד ליכוד בסדר, מי ליכוד לא בסדר?
גם הליכוד לא בסדר, בראייה הפרטית שלי. אבל אם אתה שואל אותי, וזה אני מדבר בביטחון רב, כי אני מחזיק ביד את תוצאות הבחירות לכנסת בחמש מערכות הבחירות הקודמות. כמעט כל חברי התנועה הקיבוצית, בכל החמש, הצביעו לגנץ, ללפיד או לכחול לבן.
שמאל, בישראל יותר, של היום זה שמאל.
זה לא שמאל, זה בלבול מושגים. התנועה הקיבוצית יושבת איזשהו במרכז, שמעתם תוצאות הבחירות, ואני לא לקחתי אותה לשום מקום, היא הגיעה לשם לבד. בסוף היום מה שקרה, הזרם המרכזי של חברי הקיבוצים היה הזרם של מפלגת העבודה, עם פזילה קצת ימינה, זה היה הקיבוץ המאוחד. אם תרצה, יגאל אלון ויצחק רבין. אלה היו המנהיגים האידיאולוגיים שלנו. רבין לא היה מרץ. ב-1992 הסיסמה הייתה, של מרץ הייתה יומרץ רבין. רבין לא היה מרץ, רבין היה מרכז ימינה.
כמו גנץ היום נגיד.
כמו גנץ היום, גנץ היום הוא באמת הולך בתוך נעליו. ובגלל זה הקיבוצים הגיעו לגנץ. כשרבין נרצח, בגלל הסכם אוסלו, השמאל חיבק אותו חיבוק אוהב, והוא נחשב ליונה צחורה. הוא לא היה יונת סחורה, אני הייתי רביניסט כל ימי. הוא לא היה יונת סחורה, הוא היה מרכז מפוקח. והתנועה הקיבוצית חזרה להיות מרכז מפוקח. היא לא הלכה ימינה, היא לא הלכה לסטרוק, היא לא הלכה בטח לא לבן גביר ולסמוטריץ'.
אבל אתה אומר את זה בעצמך שצריך לשתף פעולה עם אורית סטרוק והילד שקד, כי יש
אינטרסים זהים. צריך לשתף פעולה, לא, כי הם השלטון.
צריך לשתף פעולה עם השלטון כי שם הכסף?
לא, צריך לשתף פעולה עם השלטון כי שם השלטון. אין מה לעשות. התנועה הקיבוצית היא מערכת מאוד ייחודית, והיא צריכה מערכת יחסים עם השלטון, וזה לא משנה מי השלטון, ואין לנו, אנחנו לא בחרנו אותם.
אבל זה לא אופורטוניסטי נורא?
זה לא אופורטוניסטי, זה אזרחי.
איך לא?
זה אזרחי. ואנחנו עובדים עם השלטון באשר הוא שלטון, ומי שיחרים את השלטון, מזכ"ל תנועה קיבוצית שיחרים את השלטון, ימעל בתפקידו.
טוב, אפשר לחזור לקיבוץ מגן וסדרות?
כן.
מה הסיפור עם הילדים של הגן? אני לא הצלחתי להבין.
קודם כל, אתה צריך להבין משהו מאוד מאוד עמוק. שאתם לא מתחילים להבין.
אז תסביר לי.
את עוצמת הטראומה המטורפת שעברו תושבי הגדר בשביעי לאוקטובר.
ובסדרות אין אופקים, אין
טראומה? חברים, תנו לי, תנו לי, תן לי.
בבקשה.
כל אחד מהם, הקיבוצניקים החזקים ותושבי סדרות היותר חזקים והפחות חזקים ותושבי אופקים, כולם לא היו בפוסט-טראומה, הם היו בטראומה. והם עסוקים, היו עסוקים עכשיו לא בלתקן עולם, אלא בלתקן את עצמם ולשמור על עצמם. השיטה שבה עשו את זה, ואני מכיר את כולם, הייתי בכל בתי המלון, בכל הקיבוצים, הדבר הראשון שעשו, בנו את מערכת החינוך הכי דומה למה שהיה להם בבית. עכשיו הם לא מתקנים עולם, והם לא עוסקים בקירוב לבבות, הם שורדים. והשרידות הזאת הייתה בלבנות מערכת הכי דומה למערכת שהם השאירו מאחורה. זה מה שהם עשו. זה מה שהם עשו. אי אפשר לגנות אותם.
אתה ברעיון הסברת שיש הבדלים תרבותיים בין ילדים של סדרות לבין ילדים של קיבוץ מגן. מה הם אותם הבדלים תרבותיים?
כל מערכת השירותים הקיבוצית, ובעיקר החינוך הקיבוצי, הוא הרבה יותר יקר והרבה יותר טוב מהחינוך שהמדינה נותנת נניח לילדי הגן.
וזה לא פריבילגיה גם?
לא, הם משלמים על זה.
לא משנה, עדיין זה פריבילגיה, גם הם משלמים על זה. יש להם כסף לשלם על זה, ואולי בסדרות להורים אין.
גם אתה יכול לאסוף את כל ההורים ולבנות גן אנתרופוסופי של מי שרוצה.
אם רון חולדאי ייתן אישור או איזה, זה לא כזה פשוט.
בקיצור.
אתה יודע מה ההבדל? שאני בתל אביב לא יקבל קרקע. אתה, יש לך את הקרקע, ואם מישהו יגיד לך, אל תקצה את הקרקע לגן, אלא תקצה אותו למישהו מסדרות, אתה תגיד חוצפן, זה אני קניתי בקקל, אתה לא תעיז להגיד לי שזה קרקע עירונית. יש לכם את משאבי הקרקע כמה שאתם רוצים, יש לכם את משאבי כוח האדם כמה שאתם רוצים. הדברים שאתם קיבלתם בשביל היהוד ההיסטורי שלכם, אתם עושים את מה שאתם רוצים, אבל לא חשוב, נגיע להבדלים התרבותיים.
רגע, אני מנסה להסביר את מה שאמרתי. אתה שאלת, אני מסביר. אני לא חושב שאתם באמת מבינים מה באמת קרה לאורך קו הגדר ברצועת עזה. אני חושב שאתם לא מבינים איך הקיבוצים הגיעו לשם. הם לא הגיעו לשם במקרה.
הם הגיעו לשם כי לפני 75 שנה, לא. המדינה רצתה שהם יהיו שם לא. כדי באמת שיהיו על הגבול לא. עם עזה.
1949, מדינת ישראל, התנועה הציונית, מצאה את עצמה במעבר ממיליון וחצי דונם ל-20.5 מיליון דונם. והייתה צריכה להשליט את הריבונות על השטח הזה והיא לא הייתה מסוגלת. בן גוריון פירק את הצבא, יגאל ידין התפטר בגלל תקציב הביטחון. מי שייצב את הגבולות היו החקלאים העבריים, לא רק הקיבוצים, גם המושבים, אבל בעוטף עזה קל לראות את זה. על הקו הראשון רק קיבוצים, ונתיב העשרה שעלה אחר כך, בקו השני רק מושבים, ובקו השלישי שלוש מה שהיה מעברות, והיום הם ערי המחוז.
אבל אנחנו ב-2023, וחיים אומר לך שאם אנחנו מתמקדים בהבדל התרבותי, למה ב-2023 יש הבדל תרבותי כל כך גדול לדעתך?
אתה דיברת על הבדל התרבותי.
אני אומר את זה גם עכשיו, אני רק מנסה להסביר.
מה הוא?
לא, היסטורית הבנו מה הסיבה, אבל עברו בתרבה שנים מאז.
לא, מה ההבדל? מה ההבדל עצמו?
לא, לא, אני לא אתן לכם. פה אני לא אתן לכם לוותר, אני לא אוותר לכם. כל הקדנציה שלי, 8 שנים ו-8 חודשים, שמעתי שלפני 75 הקימו פה מדינה, מאז יש פה מדינה. אבל השביעי באוקטובר הם שילמו את המחיר.
אבל גם בסדרות שילמו מחיר.
בסדרות נהרגו 50 אנשים בבארי 100. אתה יודע כמה אנשים שבסדרות וכמה אנשים שבבארי?
אז מה זה, מחיר הדמים תלוי מה אחוז מהסחר התושבים?
לא, אני אומר שמי שישב על יד הגדר, עצר את ההתקפה בשביל כולם, שילם עליה מחיר מטורף. שום קהילה בישראל לא שילמה אף פעם מחירים כאלה, ואי אפשר להמשיך להגיד לי שסיסמאות מלפני 75 שנה, זה סיסמאות מלפני 4 חודשים. כי אם לא היו שם הקיבוצים האלה, וההונים האלה שהתנפלו עליהם היו ממשיכים הלאה, אז הייתם מבינים את עוצמת הבלימה שהם עשו שם.
אבל שואל אותך חיים משהו אחר. מה ההבדל התרבותי בין אנשים שחיים בסדרות לניר עוז?
קהילה שיש לה המון מאפיינים של קואופרטיב. בנתה לעצמה מערכות חיים. ועכשיו שערת הרוח המטורפת הזאת עקרה אותה. והיא עוסקת עכשיו בלשקם את עצמה. את עצמה. לא את החברה הישראלית, את עצמה. הם עכשיו במלון רחוק מהבית, בתנאים בלתי אפשריים, כמו אנשי סדרות, הם מקבלים מהמדינה בדיוק אותו דבר, אבל הם מתארגנים אחרת, כי כל מערכות הצריכה שלה בנויות אחרת, כי ככה אנחנו רגילים.
אז מה ההבדל לא, התרבותי? אני חייב להגיד לך משהו,
אחד הדברים היפים, אני יש לי ילדים קטנים, שבילדים קטנים, זה שכל השיט שלנו המבוגרים, ערבים, יהודים, שמאלנים, מזרחים, זה לא מעניין אותם. החברות בין ילדים בגיל הזה, לפני שהם מקבלים את האינדוקטרינציה של כל המעמד וכולי, היא מאוד טבעית ואותנטית. שילד שהולך לשחק כדורגל, לא מעניין אותו עם הילד, הוא ערבי, הוא כזה או אחר. אז לכן אני, כאילו, שאני קראתי את זה, אני התפלצתי, אמרתי, בגיל גן, מה עושים להם בילדים של הקיבוצים?
אתה לא יודע שמישהו מחליט על מה עושים עם הילדים, זה ההורים שלהם? מה, זה חדש לך?
לא, אבל אני אומר, מה הבדל, אתה דיברת על הבדלים תרבותיים בגיל גן שמקשים על שילוב של ילדי סדרות בקבוצת מגן. מה, אתה לא מבין למה זה לא נשמע מתנשא? מה, כאילו, אתה איש חכם?
קודם כל, אני כן מבין, אבל אתם לא מבינים מה שאני אומר. כשיש לך קהילה של אנשים רצוצים, הם עכשיו לא מתקני עולם. הם עכשיו משתקמים.
לא ביקשתי שתקנו עולם.
אז הם עשו את מה שהכי טוב כדי לשרוד.
אבל אי אפשר להכניס שם עוד 3 ילדים מסדרות?
אפשר, וגם הכניסו, גם במגן, וגם הכניסו. אבל הכניסו את זה במידה.
במידה זה 3 ילדים, לא אתיופים, לא מזרחים, מה שיוצא?
במידה זה אומר שאם במלון יש 3 או 4 קהילות, אחת קיבוצית ועוד 3 מקומות, לא עושים גן קיבוצי ששליש מהילדים שלו קיבוצים ושני שליש לא. אבל חבר'ה, עזבו, זה באמת, תבינו את הנקודה, לא הייתה פיקנטריה.
לא, זה לא פיקנטריה. גם על נחל האסי דיברת. אמרת נחל האסי.
אני יכול להסביר על נחל האסי.
בוא תסביר.
כשתל המל עלה על הקרקע.
בסדר, אבל עוד פעם, אתה חוזר איתנו להיסטוריה מאוד מאוד רחוקה.
מה היה המצב של נחל הירקון של תל אביב עלתה על הקרקע? מה עם המשאבים שעיריית תל אביב השקיעה מכספים הפרטיים של משלמי ארנונה, חיים לוינסון וליאור קודנר, אתה בעצם לא גר בתל אביב. בשיקום נחל הירקון, וכל שבוע משפצים את הפארק. אני חושב שצריך לשים מחסום בכניסה לפארק החדש, ולהגיד, אתם תושבי הקיבוצים, לא רצויים כאן, סליחה, מצטערים, זה נכס פרטי של תושבי תל אביב, אל תבואו לפה, לכו לאסי שלכם.
זאת יוונה אחרת שאני...
כמובן זה יוונה, כי לכן זה נוח שזה יוונה. הקיבוצים זה שטח טריטוריה פרטית שלכם. חיים, תן לי. הערים זה, כל אחד יבוא, מה שהוא רוצה, זה של עם ישראל.
אני לא באתי לכאן לריב, אני באתי לכאן לנסות להסביר. אם תיתן לי, אני אסביר, אם לא, לא.
סליחה.
יש מצב, state of mind נפשי, שמי שהוא לא קיבוצניק מתקשה להבין אותו. בעולם שבו אנחנו גדלנו, וגם אני בן קיבוץ, וגם הרב מורן, התפיסה וגם ההסכם עם המדינה היה שכל מה שמגדר פנימה זה הבית שלנו, הבית הגדול.
מה, זה שכונה סגורה, אבל איך...
זה בית. קיבוץ זה לא רק מקום יישוב. היצור הזה שבנו אותו, היו בו, הוא היה בנוי אחרת מאשר שכונה עירונית. היה בו רפתות קטנות לילדים, והיה בו אבוס גדול לכל החברים, והיה בו סידור עבודה שהיה תלוי בחדר אוכל. הוא היה בנוי אחרת. הוא נבנה אחרת, התפיסה העצמית שלו הייתה אחרת, וזה היה טוב מאוד למדינה, כי וזה התחלתי להגיד קודם, כשהיה צריך להשליט ריבונות על שטחים ריקים, האינטרס של המדינה הייתה שכל יהודי יחזיק כמה שיותר שטח.
אבל היום האינטרס
והיא
השתנה.
והיא נתנה את זה בכללים האלה.
השתנה,
יש נראה. ובדרגה היא שינתה אותם, הכל בסדר. ואני כתבתי שם, אמרו לנו, תפתחו את החופים, חרקנו שיניים, פתחנו את החופים.
אבל למה צריך לחוק שיניים, אני לא מבין.
כי מאז שנן גבל תה על הקרקע, היה לחופ כנרת. אז להיפרד ממשהו שהיה שלך, זה תמיד קשה. בסדר?
לא, זה פריבילגיה.
בסדר. רק שאני לא רוצה לרוץ מדוגמה לדוגמה, אני רוצה לדבר על ניר דוד. האסי, המקום המרכזי של האסי זה באמת הסכנה, שהיה במשבצת של ניר דוד, שהיא כמובן קיבלה אותה הרבה לפני שהייתה מדינה, כשקמה המדינה, אמרה אנחנו רוצים את זה, ולקחה את זה, ועשתה משם פארק ציבורי לכל העולם ואשתו. ביציאה מהסכנה, זרמו המים. אגב, אני עוד הספקתי לראות גם את נחל חרות זורם בבית שאן. ונחל חרות זרם בבית שאן בדיוק מה שנחל האסי זרם בניר דוד. בדיוק. רק בבית שאן זה הפך להיות אזור מוזנח. עד שהעיר ביקשה, שחררו אותנו איזה. ובניר דוד, חברי הקיבוץ השקיעו ים של כסף והמון שנות עבודת אדם, ולקחת את התעלה המצחינה הזאת ולעשות ממנה את מה שאסי נהיה.
זה גם הבדל תרבותי?
גם. זה עניין של סדרי עדיפויות בצריכה. אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שהשטחים של ניר דוד הם שפאפ, שטח פרטי. בסוף היום אני מבין לגמרי את ההיגיון, בוא, אתה לא צריך להסכים לחוק כדי להסכים שזה החוק. והחוק אומר ששטחי מים ציבוריים הם שטחי מים ציבוריים, הם שטחי מים ציבוריים, וככה נשאר. גם עכשיו בניר דוד. אבל אי אפשר, בני אדם לא יכולים לחיות, כשבלב היישוב שלהם יש פארק ציבורי, בסדרי הגודל, לא תל אביב ופארק הירקון, אלא ניר דוד ואסי.
למה תושבי רחוב קוסובסקי בתל אביב צריכים לסבול כל שבת עשרות אלפי אנשים מכל רחבי הארץ שחונים להם בחניות ובאים עם הכלבים שלהם שהם עושים קקי ברחוב וכן הלאה וכן הלאה? למה?
אני לא יודע.
כי זה שטח ציבורי. כי
אבל ניר דוד הוא לא שטח ציבורי. הוא שטח פרטי.
אל תבוא לתל אביב יותר.
הוא שטח פרטי. זה בדיוק ההבדל. זה שפאפ.
מה זה שטח פרטי? שטח פרטי של מי?
של קיבוץ ניר דוד.
לא, אבל אמרת בעצמך שבגורות המים לפי החוק צריכים להיות פתוחים.
רגע, הנחל פתוח.
אבל היה שנים מאבק של האם לתת לו תושבי בית שאן להיכנס לשם או לא.
בואו, אנחנו נכנסים יותר מדי לעומק בסוגיה הזאת. אני רק אומר לכם, אי אפשר לקיים פארק ציבורי בלב קיבוץ. אי אפשר. ואם בסופו של דבר זאת תהיה הכרעה, אז לא יש המעשי. כי מי שבנה אותו, יסגור אותו. וזה יחזור לזרום איפה שזרם קודם. בתעלה בחוץ, בוחה בית שאן.
אתה לא מבין את הביקורת על הקיבוצניקים, על הפריבילגים, על זה שמגיע להם מאבא שלהם, מסבא שלהם, מתישהו קיבלו קורקעות בכל המדינה שאנשים אחרים לא קיבלו?
אני כן מבין. אני מבין. מה שאני מתקשה להסביר למי שלא מבין את ה-state of mind של קיבוצניק, איך הוא עובד. צריך להבין את תחושת הבית של הקיבוצניק בחצר הקיבוץ. לא בכל השטחים, לא בכל החקלאות, לא בכל השטחים הזמניים. זה של המדינה, היא נתנה את זה לעובדה ולשומרה, וכשהיא תרצה, היא תיקח.
אז אולי עכשיו זה הזמן לקחת, שהקיבוץ פשט את הרגל, נגמר הרעיון הזה, בוא נמשיך הלאה.
הקיבוץ לא פשט את הרגל, קיבוצים מתחדשים, זה צורת חיים מאוד מצליחה. המצב הכלכלי של הקואופרטיבים האלו הוא מאוד מאוד טוב.
פעם אבל הם היו אחוז ניכר מתושבי המדינה, היום זה שברי אחוז.
פעם הם לא היו אחוז ניכר.
5% היו.
זה היה 5% והיום זה אחוז.
נכון. אז אולי זה נגמר, אבל...
אבל זה לא נגמר. הגיע 7 באוקטובר, והסתבר שזה לא נגמר. זה בדיוק העניין.
שאיך אתה רואה שאחרי 7 באוקטובר, מה התרומה של הקבוצה?
100 קיבוצים, מסמנים את גבולות המדינה. עוד 50 מסמנים את הקו הירוק. בסוף, מי שהכי קרוב לקו המגע הוא זה שחוטף הכי קשה. ולמדינה יש אינטרס שיהיו שם אנשים.
תגיד, אילת, קריית שמונה, מטולה, נהריה, כפר סבא בקו המגע של 67, אשקלון, שדרות, אופקים, הם לא קיימים?
הם גם קיימים, והם גם קיבלו מהמדינה הרבה פעמים יותר מאיתנו, בטח קריית שמונה, אבל אני אומר עוד פעם, תבדקו אותנו בהשוואה לכם, אני אומר לכם, לא קיבלנו יותר, קיבלנו פחות, לא נתנו פחות, נתנו יותר. ואני יכול להדגים לכם את זה אם תרצו.
אז ממה לדעתך נובעת הביקורת על הקיבוצניקים וה... נגיד, אין העדה ציבורית גדולה, לא בבניין הארץ, במקומות אחרים כלפי קיבוצניקים, למה זה?
אתה מכיר הרבה מיעוטים שמגודל של אחוז אחד שמצליחים ואוהבים אותם? יש כאן בעניין
הזה... הבעיה זה המיעוט?
גם. אם אני כל כך קטן ואתה לא מבין את דרך החיים שלי, אתה אומר לעצמך, אבל זה בטח גנב את זה ממישהו. לפעמים זה לא מצב.
אבל הוא קיבל העדפה, כי בוא לא נשכח. הקיבוצים היו המדינה והממסד כשהמדינה הוקמה. זה המצב. וחלק מזה יש הרבה עיוותים. למשל, עיוות הקרקעות, התחילו, הרי קרקעות שניתנו לחקלאות, עם השנים הפכו להיות קרקעות של תעשייה, ואז גילו בכל מיני עירות פיתוח שאין להם קרקעות לפתח אליהם אזורי תעשייה, כי הכל שייך למועצות האזוריות, והמועצות האזוריות לא הסכימו לתת. אתה מכיר ודאי את הסגה של מפעלי ים המלח, שבמשך שנים שילמו את הארנונה שלהם למועצה אזורית תמר, אבל הם הגיעו להם לזה הסדר שזה ביחד עם דימונה, שמפרישים שם כמה לירות לדימונה.
אני מת על השאלה הזאת.
אתה יודע, כאילו, קרקע זה משאב במחסור במדינה כה קטנה, והוא שייך לסקטור מאוד קטן.
אני מודה לך על השאלה הזאת, כי המדינה נתנה את הקרקע החקלאית לעובדה ולשומרה לשני ציבורים. 50% לקיבוצים, נניח שזה אשכנזים פריבילגים, אני יכול להדגים בקלות שזה לא נכון, אבל נניח, ו-50% למושבים. ברוב המושבים שקמו אחרי קום המדינה, נקלטה עלייה, והרבה עלייה מארצות צפון אפריקה ואסיה. הרבה עלייה. זאת אומרת, חצי מהקרקעות הם בכלל לא בידינו. זה מעולם לא מוזכר.
הקיבוצים ומושבים מבחינתנו אין נוח. אני מבין שבשבילך זה כמו הפועל ומכבי. אני מבחינתי, אתה יודע.
זה לא ככה. כי אם מחברים בין הסיפור של ההתיישבות העובדת מצד אחד לבין ארצות המוצא מצד שני, אז זה חצי-חצי.
נכון, המושבים זה מוטה יותר ליוצאי עדות המזרח.
לא מוטה יותר, זה כמעט רק מושבי העולים.
הרוב המוחלט, נכון.
עכשיו, עזבו את זה. המדינה נתנה את הקרקעות שלה להתיישבות העובדת ולא לערים, כדי לשמור על הקרקע. אם ייתנו את הקרקע הזאת היום לערים, בעוד 5 שנים, 10 שנים, אין רזרבה קרקעית, לאף אחד לשום דבר. אנחנו שומרי הקרקע לעתיד.
הטיעון שלך הוא, יש בחור. אתה אומר, מצד אחד אנחנו שומרים על הקרקעות. מצד שני, אנחנו נשים את השער הצהוב, כי זה שלנו, והיה שם אחד המשפטים בעיניי, אני חושב שמרב מורן שאלה אותך שאלה מאוד דמגוגית, אבל נפלת בפח של הדמגוגיה, ששאלה אותך מה עם העל האש שתעשה לתושבי אופקים, אחרי שכל כך התרגשת מלראות איך הם מוחאים כפיים לחטופים ששוחררו מעזה ויצאו לרחובות. אמר, לא, אמרת, לא זה.
לא,
זה לא מתאים.
לא על הדשא, זה השטח אצלנו, הכל בסדר, אבל מנגל על הדשא
לא. זה לא מה שהיא שאלה.
כן, רק פעם אחת לביקור.
אתה באת ואמרת, אין להם זכות. אין לי זכות. אני חיים דוב לוינסון. האם יש לי זכות לבוא לקבוצת שילר ובדשא, לעשות פיקניק עם משפחתי האהובה?
לא.
למה לא?
כי זה הבית שלי. זה בדיוק מה שאתה לא מבין, זה הבית שלי.
אבל אומר לך חיים שגם פארק הירקון זה הבית שלו, ואתה יכול לבוא. חברים,
יש מול ביתי גינה שפתוחה לכל...
חברים,
זה נראה לי...
אני
מנסה... לא ש... אתה לא מבין, זה לא שאנחנו לא מבינים אותך,
כן
אתה
מבין,
לא מבין.
אני כן מבין, אני חי בקונפליקט הזה את כל חיי.
עוד 25 שנים, 50 שנה, איך אתה רואה את הקיבוצים?
אני חושב ש... קודם כל, אני עוד כמזכ"ל תנועה וחטפתי על זה לא מעט, אמרתי, חבר'ה, יש לכם שתי אפשרויות. או להיפרד מהנוף הפתוח, הירוק והמסגשג, או להיפרד מהילדים שלכם. אין לכם את הפריבילגיה להמשיך ולבנות בנייה פרברית. לא ייתנו לכם לפתוח את הגדר, ובצדק לא ייתנו לכם לפתוח את הגדר.
זאת אומרת, בוא נבנה לגובה?
חד משמעית. חד משמעית. אני רואה את הקיבוצים, וגם עשינו על זה סדרת כנסים אזורים בין כל הקיבוצים. אני רואה את הקיבוצים קואופרטיביים, שמקיימים את הזיקת ערבות הדדית ואת מערכות היחסים החברתיות ביניהם, במבנה נופי אחר. זה יראה אחרת. זה יהיה צפוף, וזה יהיה גבוה, ויהיו בגדלים משתנים. זה יהיה אחרת. זה לא יהיה copy-paste של המצב של היום. אני מבין את זה, ניסיתי להסביר לחברי הקיבוצים שהם צריכים להסתגל לרעיון הזה.
והם גם לא מבינים אותך, גם פה לא מבינים אותך בצד השני.
לא, תשמע, כל שינוי הוא קשה, וכשבעיניך אתה הגעת על המנוחה והנחלה, אתה לא אוהב את זה שאומר לך, תשמע, זה נגמר, תתקדם. אבל אני באתי ואמרתי להם, חבר'ה, זה נגמר, תתקדמו. לא אוהבים את זה כל כך, מה לעשות?
ניר מאיר, חיים לוינסון, תודה רבה.
תודה רבה. This world is beyond cruelty.
You've been fighting the Harkonnens for decades. חולית 2 יצא לבתי הקולנוע, וזו הזדמנות לדבר על הספר הזה, וגם על הסרט, וגם על ספרי וסרטי מדע בדיוני בכלל. איתנו שניים, אורון שמיר, שלום.
שלום רב.
מבקר הקולנוע שלנו, וגם נועה מיינם, ראש מחלקת ספרות עברית בכנרת זמור הביטן, שלום.
שלום, שלום.
אז נהניתם?
אני מאוד נהניתי. אני חושב שהסרט הזה, מי שרוצה לבוא לראות ספקטקל הוליוודי במיטבו, כל מה שיש להוליווד להציע, לטוב ולרע. מומלץ שילך לצפות בסרט. פשוט תתכוננו ל...
שלוש שעות.
לאורך מעט מוגזם, והמעריצים של הספר, שאני, והמעריצות, אני מניח שהם קהל שבוי, יבואו בכל זאת, אבל אולי הם דווקא יהיינו פחות.
באופן מפתיע, אני מסכימה כמעט עם כל מה שאמרת. כמעריצה של הספר, אכן נהניתי פחות. הגעתי עם המון המון ציפיות, כי מאוד אהבתי את החלק הראשון. זה אכן ספקטקל. הייתי ממליצה לרוקן את השלבוכית לפני שנכנסים, וגם אולי להצטייד באטמי אוזניים. המוזיקה של הנס זימר מדהימה, אבל היו רגעים שהרגשתי פיזית את הכיסא רוטט לי מתחת לישבן.
גם אני, אגב.
זה היה קצת יותר מדי, קצת יותר מדי. במיוחד כי היו רגעים שהרגשתי שהשימוש במוזיקה בא לחפות כאן על איזושהי לחידות עלילתית, נאמר לזאת, בעדינות.
בואו נדבר על העלילה. אם נסכם קצת בלי ספוילרים, בסרט הראשון, אבא שלו נהרג, הוא יוצא למדבר, יוצא למסע. בסרט השני כבר הוא יוצא למלחמה נגד הקיסר של הממלכה.
כן, אם הסרט הראשון הוא בעצם סיפור ההתבגרות של פול, זאת אומרת, נער שנועד להיות כל מיני דברים, נועד להיות היורש של אבא שלו, נועד להיות אולי איזושהי הגשמה של נבואה של המסדר שאימא שלו שייכת אליו, ואולי נועד להיות המשיח, המושיע הלבן, כמו שאוהבים להגיד היום, של איזשהו עם שהוא בכלל לא היה חלק ממנו. הסרט הנוכחי הוא באמת פחות מודגש מבחינה עלילתית המסע הזה של פול. הוא עובר תהליכים מאוד מאוד מהר. אני חושב שנועה תסכים עם זה, והוא בעצם... שמים אותו כאיזושהי נקודת משען לכל הסצנות אקשן המאוד גרנדיוזיות שיש, שזו טענה שהייתה נגד הסרט הראשון, שאין מספיק אקשן. שמים אותו במרכז איזושהי, נקרא לזה מזימה בין גלקטית, שלא ברור אם הוא השולט או הנשלט, עד שהוא מחליט בעצם לקחת את גורלו בידיו ולהיכנע לכל הנבואות ומה שאומרים עליו. Your blood comes from dukes. Them great houses. Here,
we're equal. What we do for the benefit of all. אנשים בסרט הזה מאוד משמעותיות, שגם מכינים אותנו לסרט השלישי, של איזשהו סוג של משהו רומנטי שהולך לקרות שם לכל מיני כיוונים, מצד אחד האישה שהוא אוהב, מצד שני האישה שהוא צריך להתחתן איתה בשביל הפוליטיקה.
כן, זה היבט שגם מאוד קיים ומודגש בספר, כלומר הוא נותן פרנק הרברט הרבה מאוד מקום לדמויות הנשיות שלו, שוב, לטוב ולרע, כלומר הם מצד אחד מוצגות כבעלות עוצמה רבה, הרבה מאוד סוכנות והרבה מאוד יכולת של שליטה עצמית ושליטה באחרים, שמתוכה נגזרת גם הרבה מאוד מניפולטיביות,
והרבה
מאוד פוליטיקה, כן. זאת אומרת, במובן הזה, קצת וייבים של משחקי הכס, כמו שאנחנו תמיד חוזרים לדוגמה הזו, יש לנו את האימא שגם רוצה בהצלחתו של בנה, אבל מוכנה לשנות לכך את אמונתו של עם שלם, את ביתו של הקיסר, ניסויים פוליטיים פר אקסלנס, למרות שזו פלורנס פיו, כאילו איך אפשר יהיה להשאיר את זה רק ברמה הפוליטית, אני לא יודעת, זה יהיה קשה, מצד שני, אבל יש לנו את זנדאיה, שהיא אהובתו, כאילו המקומית, גם דמות מאוד חזקה, ושאפילו בתסריט הזה חיזקו עוד יותר, כלומר, אם בספר היא ממש עזר לצידו, ויחד איתו בכל דבר, כאן פיבריקו איזשהו מאבק כוחות ביניהם, כשהיא לוקחת איזשהו קו יותר, נקרא לזה צעיר וחילוני, מין היפסטרי מדבר כאלה, כנגד הזקנים הדוסים והאדוקים שאותם מייצג חוויאר ברדם בתור סטילגר, המנהיג של אותו שבט פונדמנטליסטי.
כן, ובעצם ברגע שיש לנו, אנחנו רואים סרט ויש בו מישהי כמו זנדאיה, שהיא כוכבת ענקית, הציפיות הן שהיא תהיה דמות משמעותית. ושוב, חלק מהטענות על הסרט, כנגד הסרט הראשון, היו למה ליאקתם את זנדאיה לפרסומת לבוסם, שהיא תופיע לו בחזיונות ותלחש לו דברים, ורק בסוף היא מגיעה. בסרט הנוכחי, כמו שנועה תתקן אותי כמי שבקיאה יותר בספר, הדמות שלה היא בעצם הלבישו לה איזשהו קונפליקט או איזושהי עמדה שאין לה בספר.
לא.
ואני תוהה אם זה בגלל שבאמת לקחו שחקנית כל כך מפורסמת ואמרו, אנחנו צריכים לתת לה משהו אדיר לעשות, לא סתם להיות.
לתחושתי, חד משמעית, זה כדי לענות לאיזושהי דרישת סף היום של קולנוע.
אם אנחנו מדברים על השחקנים, אז בבית הדיבור בארצות הברית זה זן של שחקנים חדשים שפורצים לבמה, והם מקבלים באמת ביקורות ותשבוחות על הסרט הזה.
כן, אז ללהק לתפקיד הראשי את טימותי שלמה, זה אומר לפנות בעיקר לקהל צעיר. אני לא יודע אם כל הקהלים עדיין קיבלו אותו בתור הדבר הגדול הבא של הוליווד.
המושיע הלבן הגדול.
בדיוק, אבל זה המצב. אני חושב שהסרט הזה דווקא מוכיח שהוא ליהוק לוקה בחסר על התפקיד של פול. זאת אומרת, הוא
לא
מאוד
מחזיק.
בסרט הראשון הוא היה נהדר בתור נער מבולבל שמחפש את עצמו ויש לו איזה קסם נערי כזה, ובסרט הזה הוא צריך לגדול ולהיות איזשהו גבר שצועק יותר חזק מחוויאר ברדם, או צועק על שרלוט רמפלינג באיזושהי סצנה, ולי אישית העניין הזה היה פחות משכנע. מצד שני הוסיפו עוד כל מיני כישרונות, פלורנס פיו שדיברנו עליה, בתפקיד המניפולטורית הראשית, או המניפולטורית לעתיד.
גם הרשע, אגב.
וכן, ולצד של הרעים נקרא להם, אם אנחנו משטיחים כמו שהסרט עושה, את בני הרקונן, ליקו את אוסטין בטלר, שהיה אלוויס לפני שנה או שנתיים, מתי שזה היה, עובד טוב גם עם קרחת ובלי גבות.
אני מאוד מסכימה איתך לגבי פול, כי הוא בעצם צריך לעבור איזשהו תהליך מלהיות ביירון ללהיות אכילס. בין שני החלקים האלה של הסרט, ובעצם לאורך הספר. את הגיבור הביירוני הוא משחק נהדר, עם בלוריתו כן. המתנפנפת, מבטו הגמומי, וניצת מבט אל דיונות חול או אל גלי הים. אבל השלב שבו הוא אמור להפוך ללוחם הנועז ביותר, ולמי שבמו ידיו חונק חיילי סרדוקר, כאילו, מיומנים, פחות, לא מספיק.
כן.
אם אנחנו מדברים על המצב של הקולנוע, אז גיבורי העל, מרוול, מצב קשה, לא הולך טוב. גם מלחמת הכוכבים בתקופה האחרונה לא מתרומם. דווקא חולית, גם הסרט הראשון, גם הסרט השני, שמסתמן כהצלחה מאוד מאוד גדולה, אולי זה העתיד של הקולנוע?
אני אשמח אם זה יהיה העתיד של הקולנוע. מהבחינה הזו ש אתה באמת רואה פה, אני חושב שיש פה איזשהו חזון בימוי, וזה פחות סרט של מפיקים. בלי דני וילנוב, הבמאי הקנדי, שעשה את Arrival, המפגש, ובלייד ראנר 2049. בלעדיו, אני חושב שהיה יוצא לנו פה סרט הרבה יותר דומה למרוול או לכל מה שאנחנו רגילים לקבל, וההתעקשות שלו והתשומת לב שלו לפרטים, בעיקר ויזואליים, פחות עלילתיים, היכולת שלו להוציא לפועל הפקה שנראית כאילו היא באמת צולמה על כוכב הרקיס אם הוא היה קיים, זה משהו שהקהל מרוויח ממנו ומתגמל אותו בשיאים קופתיים כאלה ואחרים. הסרט הראשון צריך לזכור, יצא בתקופה מאוד מבלבלת, ישר אחרי סגרי הקורונה, הוא יצא בארצות הברית במקביל בבתי הקולנוע ולצפייה ביתית, בשירות שלא קיים יותר, HBO Max, והכניס, אני לא זוכר כרגע את המספר, כמעט 500 מיליארד דולר, 450, 430. וזה שכנע את ההפקה שהקהל צמא לדברים האלה ומאמין בווילנב ובמה שיש לו לתת.
למרות שאפשר לראות את זה בבית, אנשים הלכו לקולנוע וראו את זה למסך הגדול, וגם הפעם החוויה במסך הגדול היא מטורפת.
כן, אני ראיתי את זה באיימקס פה בחולות ראשון לציון.
הרגשתו בבית.
ואני חושב שכמו שנועה אמרה קודם, הכיסאות רועדים, המסך ממלא לך יותר את שדה הראייה ויותר, וזה מה שאנשים רוצים לראות, לא ערימות של פיקסלים וצבעים מטושטשים חובטים אחד בשני.
I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him, he makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well.
אם אנחנו מדברים על ההקשרים האקטואליים, אז דיברנו על דמות האדם הלבן, גם מצד שני איזשהו ניסיון של הוליווד לשים אנשים מסוגים שונים כדי שכולם ירגישו בבית. איך מחברים ספר מלפני 50 שנה לתרבות הווק?
לתרבות הווק אני לא יודע, אני לא נציג שלה. אפשר, אתה יודע, פשוט ללהק אנשים בכל מיני צבעים ולהגיד דברים, להגיד מלחמת קודש בלי להגיד ג'יהאד, שזה משהו שהפריע מאוד לנועה, אני חושב. אבל היום אין ברירה אלא לראות את הסרט הזה בעיניים עכשוויות, ולהשליך עליו אולי כל מיני דברים שלא נכתבו בספר המקורי ב-65. אם כי הספר מלא ברומנטיזציה לתרבות הערבית נקרא לזה אזהרות מפני משיחיות ופונדמנטליזם לסוגיו. אני פחות מתחבר לקריאה של, נגיד נקרא לזה מה שקורה עכשיו בעזה, זה מה שקורה בארקיס, ואני חושב שהסרט הזה, לנו כישראלים עדיף לראות אותו בתור אזהרה מפני, נקרא לזה משיחיות יתר, או איך אפשר לקחת ציוויליזציה כל כך מתקדמת ונהדרת ולשלהב אותה להמון נבער.
אני חושב שהרבה מההיבטים האלה כבר היו בתוך הטקסט של פרנק הרברט. לא בכדי אחד הסיפורים שהוא הכי הושפע ממנו היה סיפור של לורנס, ואכן יש תחושה שזה לורנס ישרב בחלל. כמו שיש גם בהתחלה של אולי הסרט שהושפע מחולית יותר מכל אחד אחר, שזה מלחמת הכוכבים, ממש ברגעים מסוימים אחד לאחד, במדבר שם בטטואין, הילד לוק סקייווקר שנועד להיות איזה סוג של משיח, פרנק הרברט גם היה מודע לזה ודיבר על זה שחבל שהוא לא יכול לתבוע את ג'ורג' לוקאס.
כן, הרגיש שגנבו לו?
כן. כן, הוא הקים איזה מין קבוצה כזאת של אנשים, הם קראו לעצמם, אנשים שלא יכולים לרשות לעצמם לתבוע את ג'ורג' לוקאס, לגמרי היה מודע לזה שגנבו את זה ממנו, או לפחות הושפעו ביד מאוד כבדה. אז אני חושבת שההיבטים האלה של הביקורת על הקולוניאליסטים, ההיקסמות מהפרא האציל הזה, זה חלק משמעותי מהספר, אבל הספר גם מאוד ביקורתי כלפי זה. זאת אומרת, יש שם יחס מורכב, לא חד משמעי, ומשהו בחלוקה שהבין לב עשתה בין הסרט הראשון לסרט השני, ההפרדה וההרחקה הזו, והדגש, או נקרא לזה האופי שמוענק כאן לבדואי חלל האלה, שהופכים להיות מלוחמים קשוחים, עצמאיים, הטובים ביותר בגלקסיה, ואנשים שראויים להערכה למוסר שלהם והתרבות שלהם, למשהו קצת מגוחך, סלחנות שבה הסרט מצדיק את, נקרא לזה ג'יהאד, כי הם לא קוראים לזה ג'יהאד, כלפי הקולוניאליסטים, היא מטרידה, אני חושבת, בהקשר של היום. אבל עדיין, ולמרות שהספר נכתב כל כך הרבה זמן, יש כאן הרבה מאוד נושאים מאוד רלוונטיים, המאבק על משאב שחיוני לתעבורה גלקטית, למשל, שנמצא רק במקום המדברי הזה. לא נשמע דומה לשום דבר שאנחנו מכירים, חס וחלילה. העובדה שיש כאן קנאים דתיים משולהבים שמאיימים על שלומה של הגלקסיה כולה, זה לא ספק ספר שאם היה רגע נכון לאבד אותו, זה הרגע. זה מין cometh the hour, cometh the movie, שמתאים לה. אך מהרגע הזה כל אחד יכול לקחת אותו ובאמת לפרש אותו איך שהוא רוצה, אבל אני חושבת שבעוד שאותי זה יצבן, ואותך פחות, זה הרגע הנכון לחשוב על הדברים האלה. אולי לא ככה בעיניי, אבל כן, עכשיו.
נקדיש דקה או שתיים לתרגום, לעברית?
כן, אז את הסרט הראשון התמזל מזלי לראות בניו יורק, באולם איימקס אפילו יותר גדול ממה שיש כאן, ו...
לא היה כתוביות.
הן חסרו לי, כי לפעמים מערבבים כל מיני שפות מומצאות עם אנגלית, ולפעמים שחקנים, במיוחד שחקנים צעירים היום, שאני לא מבין את הדיקציה שלהם. הפעם ראיתי את הסרט בישראל, ומיד כשהוזכר שמן של בנות גשרית, כך בתרגום לעברית בספר, בתרגום של אימנואל לוטם, זכרו לברכה, היה כתוב משום הרצף אותיות אקראי בעיניי, שממש לקח למוח שלי זמן לפענח שכתוב בנה גסרית, שככה פחות או יותר קוראים להן באנגלית, בדרך כלל כשהוגים את השם שלהן בכל רם, זה בנה ג'סרית, אז לא כל כך הבנתי את זה. ספייס, המחצב שכולם רבים עליו, הפך להיות תבלין, שזה תרגום ישיר, ולא התרגום שכבר השתרש בעברית, שזה מרקוח או מרקוח. מה הפריע לך, נועה?
זה מאוד. אני חושבת שבגלל הסביבה, הטריטוריה שהספר מתאר, יש משהו בתרגום לעברית שהופך אותו להיות כמעט יצירה מקורית. הרבה מאוד מילים בערבית, הרבה מאוד התייחסויות, למשל התלמוד, לזוהר, המושג הזה של קפיצת הדרך, שאותו אמור לגלם פול, בנות גשרית, שגם כן זה תיעתוק מהעברית אל תוך האנגלית, וכשאימנואל לוטם הריק את זה לעברית, זה נתן לזה איזשהו נופך. אני לא יודעת למה הם בחרו לא להשתמש בתרגום שלו.
זהו, זה ממש מוציא מהסרט, כשאתה צריך לעשות את הפענוח הזה, כמו שנועה אמרה, יש גם ככה המושגים המוכרים, אתה מגיע אליהם עם הקשרים מסוימים בתור דובר עברית, כל פעם שאומרים בכל רם באנגלית, קוויסס הדרק, אי אפשר לא לצחקק, כי זה צריך להיות, פשוט תגידו קפיצת הדרך, זה בסדר, אבל הם לא יכולים להגות את זה ככה. וברגע שהתרגום עצמו מוסיף עכשיו פתאום עוד איזשהו רובד שאני צריך לפענח, זה טיפה הורס את החוויה, ועל זה אני חושב שנסכים, החוויה הקולנועית שהסרט מספק היא הסיבה המרכזית לראות אותו.
כן, לא חייבים להקשיב למה שהם אומרים, אפשר פשוט לראות את, לא פרסומת לבוסם, כי רוב פרסומת לבוסם יש בהם ספירת גופות יותר נמוכה, אבל כמו שאורן אמרת, חוויה אסתטית מטלטלת חושים.
סרט שלישי מתי?
אני חושב שאין תאריך, אבל לפי אותו לו, זה שנתיים שלוש.
זה הרבה זמן לחכות, ומה צפוי שם בלי הרבה ספוילרים, מלחמת קול בקול?
צפויה לנו קודם כל אחותו
של פול.
צריכה להיוולד, כן.
היא צריכה להיוולד, אבל היא כבר לגמרי מתקשרת איתו, כמו שתראו בסוף הסרט, ולא נעשה ספוילר למי מגלמת אותה. ופול שמתמודד עם
ההשלכות
של המלחמה הזו שהוא יצא אליה.
יש הרבה זמן לחכות. נועה מנה עם אורן שמיר, תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, מאיה בן ניסן, אברי רוזנצבי ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב.